סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי קאץ.
שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס. אירה וקסלר ואלה ניידיונוב נמצאות איתנו כאן. אני רונה גרשון תלמי ושירי קאץ. שלום שירי.
שלום רונה.
ואנחנו כרגיל ב-104.9 FM ו-105.3 FM וגם באפליקציית כאן אודי. אז שירי, אנחנו בפסח.
פסח, קדחת בישולים לחג, ואנחנו שתינו מותשות, ולכן הגעתי הפעם לאולפן במעבורת. אני צופרת לך שתי צפירות חזקות מלמטה, מוציאה את המרפק מחוץ לחלון.
טו-טו.
בדיוק, ואת מוזמנת להגיע איתי הישר מהמרינה של תל אביב ליוון.
אני באה איתך.
קדימה.
בעצם אנחנו הולכות לעשות את תוכנית החופש.
חירות, זה חג החירות.
זה חג החירות, והדבר שהכי טוב לעשות, גם אם לא נוסעים, אנחנו השנה לא נוסעות פיזית, אבל אנחנו הולכות לדמיין נסיעות.
נוסעות קולינרית, מה זאת אומרת?
נוסעות קולינרית, בדיוק. נשב באולפן ונחשוב מחשבות על חופש. ובחרנו באמת ביוון, ואנחנו הולכות לבדוק מהו האוכל היווני המסורתי, איך הוא הגיע לכאן לארץ, ומה ההשתמעויות שלו כאן בישראל. נעשה את זה עם צביקי אשת מגרקו, שהיא מסעדה מצליחה מאוד. אחר כך נדבר עם אבירם הגולן על קסמה של יוון, על ההיקסמות מהמקום הזה. נדבר גם עם חלוצי האוכל היווני בארץ, סדיק רפאל ממעדניית חיים רפאל, ויונה נחמן מאולימפיה.
שיתקו את האוכל היהודי היווני, נכון?
נכון, ונסיים גם נשיק כוסית עם משקאות האניס. אז אנחנו מיד מתחילות.
סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי קאץ.
אז אנחנו אומרות עכשיו שלום לצביקי אשת, הבעלים של מסעדת גרקו בתל אביב ובהרצליה, שהם ממש איים יווניים בתוך מדינת ישראל. שלום צביקי.
שלום רב.
שלום שלום.
שמעתי ציקדות ברקע, איפה אתה נמצא?
אני נמצא ביוון.
ביוון? במיוחד בשבילנו נסעת, כי אמרנו שאנחנו נוסעת תוכנית יוונית, אז לקחת מטוס?
לא, אני אוהב את יוון, אבל יוון זה נשמע לי. גאסה, פרנסו, ביי ביי. יוון בנשמתי, יוון זה חלק מחיי, חלק מהותי מחיי. בגלל זה אני גם מביא לגרקו את כל האהבה וסתון נשמה בצורה אמיתית, ולא התייחסות למסעדה כעסק או משהו כזה, אלא לתת לאנשים את החוויה של באמת לבוא לחוות את יוון. את יוון
של מה שאתה אוהב.
בין יוון לבין ישראל. וכן, אני נמצא באי מקסים שנקרא קאה, וכן, זה פשוט, תשעת, וגם שעת תאוריים, יושבים בטברנות הקטנות, כוסית של צ'יפורו, אל תגידו אוזו, צ'יפורו זה המשקה שהיוונים שותים, פחות אוזו, בעיקר בחורף ובימים שהם עוד לא מספיק, שהשמש מעליך, כחרגע שהשמש חזקה, יושבים עם האוזו, ועם שולחן של מזג גדול, מוזיקה היוונית ברקע, מרגיעה, מרקח את הנשמה, אין דבר יותר מקסים מזה.
איזה יופי.
אין, לא קיים.
איזה יופי, אנחנו ממש מקבלות את זה בלייב, והעברת את זה אלינו, יש לנו צמרמורת בגופנו. אנחנו רוצות רגע לדבר איתך על, קצת על הטונה וקצת על מה שקורה ביוון, כי יוון מדינה של 10 מיליון אנשים, יש בה תיירות מאוד מאוד גדולה, מדברים על כמעט 35 מיליון תיירים בשנה, והבנו שהטונה עוברת שינוי מאוד גדול, זאת אומרת, יש עדיין את הטברנות כמו שאתה מתאר עכשיו, אבל יש גם הרבה מה שנקרא פאסט פוד, זאת אומרת, פריחה של איזה אוכל אחר שנכנס. זה נכון?
עזבו את כל הדברים האלה, מה זה הדבר? מה פתאום המבורגריות? כשאתה בא לאתונה, אתה מסתובב, אתה מחפש את האוזריות הקטנות, את שפורדיקיות הקטנות, את המקומות שאתה אוכל את הסופלקי הנכון. צאו מהעניין של המבורגריות.
אמרו לנו שלוקחים את הבשר היווני הטוב של הכבש ושל הבקר, ושיש שם פריחה כזאת של... אתה אומר, אתה לא משתתף איתנו.
יש, אבל זה לא... זה לא העניין באתונה. זה העניין לטוריסטים שמחפשים אטרקציות של זה, אבל באמת, תראי פעם, אתונה בהתייחסות של התייר, ואני חייב להגיד שגם אני, הייתה מעבר בדרך, היינו עוצרים באתונה לכמה שעות, וכמה שיותר מהר, לוקחים את המעבורת, זאת הטיסת המשך לאחד האיים. היום, אתונה זה עולם ומלואו. העיר הזאת עשתה שינוי דרמטי, יש לה אזורים מקסימים, שהיו אזורי ספר שלא התייחסו אליהם לאורך שנים, שנים לאורך דורות, שהיו ממש אומלסים חיים שם וכך הלאה, בתי דיונות, דברים מאוד אפורים ולא נעימים. אתונה נפתחה, גדלה, יש סצנה מטורפת של אומנים, יש סצנה מטורפת של יצירה, יש סצנה מטורפת של אוכל. לדעתי היום אתונה זה אחת מדירות אירופה הכי מקסימות שיש, שמעבר לחוויה האירופאית שנותנת לך, נותנת לך את הרכות, את הפשטות, יש פה משהו יוצא מגדר הרגיל, באמת.
ההצפה שלו זאת, הזאת של התיירים היא מורגשת, צביקי? אתה מרגיש אותה?
תשמעי, יש אזורים שכן, אבל אתה לא הולך לאזורים המתוירים הזה. אתה נמצא באזורים כמו פסירי, כמו אקזרחיה, יש אזורים באתונה שהם אזורים מיוחדים בלינם, שבאמת החוויה היא חוויה של צ'אט של פלורנטין, של יפו, כשבימים מסוימים שיפו לא עמוסה ואומה, אבל יש איזו תחושה של המון אוויר, המון ספייס, הכל רך, לא ממהרים לשום מקום, הם יודעים להקנות לך את זה ולתת לך את זה, ומיד מעביר מותחת תחושת חופש.
זאת יוון, כן. זאת יוון,
אתה... עם המוזיקה הזאת ברקע. כן, זה כמו שאתה נכנס לגרקו. אתה נכנס לגרקו, אתה מתיישר. איך אני אומר לעובדים? אתה מתעצמו את העיניים לרגע, ותתבשמו במוזיקה, בריח, של התבשילים, של האוכל, של הגירוס, של הסופלקי. המוזיקה מהדהדת, תלגמו טיפה מהאוזו, מהצ'יפור, שזה טעם אחר ושונה לכל אלכוהול אחר. ואז תפתחו את העיניים ותרגישו.
רגע, צביקי.
ותרגישו שאתם במקום אחר, ותרגישו שאתם במקום אחר לגמרי.
צביקי, איזה מנות אנחנו חייבים להכיר ואנחנו לא מכירים? מהמטבח היווני. אני שואלת איזה מנות מהמטבח היווני אנחנו לא מכירים ואנחנו חייבות להכיר.
אני לא יודע מה את מכירים ומה לא מכירים.
לא, אבל אתה מכיר מהיותר שנכנסים אליך, כן.
אני אכלתי הבוקר חביתה עם פסטורמה, פסטורמה. זה נקניק עם טיפול מאוד מאוד עשיר מסביבו, שנותן לך טעמים של וואו, אתה בגן עדן. ומי אתה יודע, כמה בבוקר, כבר בעשר, רוצה את הכוסית הראשונה.
עכשיו אנחנו מבינים למה אתה מצב רוח טוב, אבל...
ככה צריך להתחיל את היום.
אופוריה.
יהיה חג שמח לכולם.
חג שמח.
ובאמת, כל מי שיש לו הזדמנות לבוא ולחוות את יוון, לנשום את יוון, זה טוב לנשמה.
עשית לנו חשק. צביקי, לך תמשיך לאכול דברים טעימים ולשתות.
בדיוק. ביוון, לא לשכוח.
אז גרקו, צביקי אשת בהרצליה ובתל אביב, המון המון תודה. להתראות, חג שמח.
תודה, וחג שמח. ביי ביי.
ביי ביי.
הזמן את השנים יעניס, וקצת בינה בלב מכניס, אבל ישנם דברים שהוא עוד לא גילה לי. האם נפרח להיות שושן? האם נאור בניצוץ נושן? האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי? ואיך נדע אם יש תקווה שכשנבוא, שכשנבוא נמצא תשובה? נמשכת המסילה, לאן הולכת התפילה, ומי ישיב לשאלה, ומי ישמע לי, ומי יפתח לי לבבו, ואם אלך לאן נבוא, האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי? תקווה שכשנבוא, שכשנבוא קני וזו רק את וזה הרבה וזה קום מעט ואיך נדע כי לא להריק עברו חיינו האם עמלנו לא נשאר האם ביתנו לא יחרב האם תחיה האהבה גם אחרינו ואיך נדע אם יש תקווה שכשנבוא נמצא תשובה Kiss Gabrielis, Becamari, Cristina, Kiss Menagnimos, Besarimos, Maclitimos y Morenos. Kiss Gabrielis, Becamari, Cristina, Kiss Oavimos, Tajaimos. Siso, Besime, Jo, Besime, Jadja, Bebacha, Ucapay. Nagenu, Benjiru, Bekol, Jaza, Uvel, Mitziltay.
אז שירי, כשאנחנו עוצמות את העיניים ומדמיינות יוון, כל אחת והיוון שלה, ישנה יוון, היבשת, וישנה מים. ואני רוצה לשאול אותך, מהי היוון שלך?
אוי, זאת שאלה קשה מאוד, כי מצד אחד באמת יש את אתונה, שהיא הפכה למין יפית, היפסטרית כזאת, מאוד כיפית, עם כל מיני שכונות מתחדשות, למשל אקסרחיה, שאת מסתובבת בשכונה וכולה גרפיטי עצומים ומרהיבים, ואיך את יודעת שהיא כבר עברה את התהליך השינוי הגורף שלה, כשאת מוצאת המון המון דוכנים עם שייק ירוק, את מבינה שכבר את יודעת, האנשים החדשים הגיעו לשכונה, ומצד שני יש את התאים שהם הניתוק האולטימטיבי, והשירה של הציקדות, והאוכל הזה שבו פותחים שולחן עם דולמדה ועם פאבה וסלטים כאלה ממש ממש מוצלחים וסגנקי וסקורדליה ואת יודעת כל האוכל הטעים הזה שכשפותחים שולחן ישר פותח את התיאבון אז באמת קשה להחליט מה מהם הוא היוון האמיתית, אבל למה להחליט? אפשר את שניהם?
נכון, זו תמיד התשובה הטובה ביותר. אני חייבת להגיד לך שהייתי גם בכמה האיים וגם ביוון עצמה, ואני התאהבתי ביוון עצמה, משהו גם באתונה, אבל גם בליסוע בתוך הנופים הקסומים של יוון, בתוך הערים והעירות הקטנות כבש את ליבי. משהו פשוט מאוד ביוון, ואני רוצה להמליץ על ספר, זה משהו שאני לא עשיתי עדיין בתוכנית, אבל ישנו ספר אחד שנקרא קסטוריה של בנימין שבילי, שמאוד מתחבר לי אל המקום הזה, ואני מאוד אוהבת אותו וחוזרת אליו בערגה כל פעם. הוא יצא כבר ב-1998 לאור בהוצאת שוקן, וזה מסע של שבילי אל נבחי הנפש שלו והזהות היהודית. הוא נוסע על השורשים של אמו בקסטוריה, הוא מחפש אותה שם בחופים, היא כמובן כבר לא איתנו, אבל הוא מחפש את דמותה. וזאת עיר, אני הגעתי אל קסטוריה באחד הטיולים שלי, ככה נוסעים במעלה ההר ומגיעים פתאום לעיר על שפת אגם, והיא נקראת מקדוניה היוונית, והיוונים אומרים עליה העיר היפה במדינה. וואו. ובאמת אפשר לדמיין שם עומדים על האגם, ואפשר להבין למה שבילי עושה את, את המסע הזה דווקא שם. אני ככה מאוד התרגשתי, והספר עמד בגרוני מה שנקרא. אז אני מאוד ממליצה עליו לכל מי שרוצה לחוש קצת יוון, וקצת גם זהות יהודית. זה יש שם דיון נורא, מאוד מעניין בעיניי בנושא. ובקסטוריה כשהגעתי, על יד האגם הייתה מסעדה קטנה, של שני יוונים מבוגרים מאוד, הם לא דיברו אנגלית, ונכנסנו ורצינו לאכול, היה קר מאוד, ירד גשם, זה היה באפריל, והם פשוט הכניסו אותנו למטבח ופתחו סירים גדולים, וברגע הזה בחיים אני רוצה להישאר, ברגע שהסירים נפתחו שם עם העדים והריחות, והצבענו על 5 סירים בערך, ואכלנו המון המון מטעמים, וקסטוריה נשארה לי כמו גולת הכותרת של יוון, זאת ה... זה המקום שלי.
ועכשיו העונה להגיע.
לגמרי. זה בטח יש עכשיו בפסח המון. אנחנו יושבות ומדברות על לבן, ויש אנשים שנמצאים שם. אז אנחנו עוד רגע הולכות לדבר עם אבירם הגולן, הסופרת והעיתונאית.
עיתונאית מתרגמת.
שנוסעת הרבה ליוון. שלום, אבירם.
שלום.
אז אומרים על ונציה, תומאס מן אמר שכדאי להגיע אליה דרך הים. גם ליוון זה כך, אבירם?
אני לא יודעת, אני חושבת שכל מקום כנראה כדאי להגיע דרך הים. עוד לא הגעתי לוונציה דרך הים, אני מאוד מקווה שיום אחד נעשה את זה. יש לי חברים טובים מוונציה שמשם הם יצאו ואנחנו פגשנו אותם ביוון. להגיע דרך הים זה פשוט חוויה קצת אחרת של טיול.
כמה זמן עורכת ההפלגה מכאן? אני יודעת שכל פעם את מבקרת באי אחר, אבל פחות או יותר, כמה זמן לוקח מהרגע שיצאתם מישראל והגעתם ליוון?
אוקיי, אז זה לא בדיוק ככה, כי לעתים מאוד רחוקות אנשים יוצאים מכאן ליוון. עשינו את זה כמה פעמים, אנחנו כבר לא עושים את זה, הסירה שלנו עומדת כבר בקפריסין, ואז זה יותר קרוב. אבל מהארץ, מכאן, לצאת לאי הדרומי ביותר, או זה שהכי קרוב אלינו, זאת הפלגה של 70 שעות בערך. זה אומר בערך 3 ימים.
אני יודעת שקשה לנסח, אבל בכל זאת, אם אנחנו מנסות, מה סוד הקסם שלי, יוון?
תראי, קודם כל, צריך לצאת מנקודת ההנחה של מניין אנחנו יוצאים. אנחנו חיים בעצם בסוג של אי, אבל זה אי מוקף יבשה, יבשה מוקפת יבשה עם פנים לים רק לצד אחד. היוונים התמזל מזלם שהם בעצם 11 מיליון איש שמפוזרים בהמון המון המון איים, המון, מאות איים, יש אפילו אלפים, אבל המיושבים הם מאות. ולכן בעצם מבחינתנו כישראלים זאת האפשרות הכי קרובה להיות בכל מקום, כי כל אי יווני הוא סיפור לגמרי אחר, אוכלוסייה אחרת, מנהגים אחרים, לא ממש מאוד שונים זה מזה, אבל אפילו לפעמים ההגה שאנשים מדברים היא שונה בכל מיני אזורים, בכל מיני איים. לכן בשבילנו זאת אפשרות, בעיקר לשייטים, זאת אפשרות למסע אל תוך תרבות אחרת, מסע מאוד יפה. עכשיו, מעבר לזה כמובן, תמיד אומרים, מה אתה רוצה לברוח לאיזה, או אני רוצה לברוח לאי יוונים, מפני שזה נראה כמו תכלית האסקפיזם. קודם כל, משום שהנוף נורא יפה, הוא מאוד יפה, הוא מאוד רגוע, הוא מאוד שלב. זה לא אומר שאנשים שחיים על האי באמת חיים את השלווה והרגיעה הזאת שאנחנו מפנטזים לעצמנו. ממש לא. ממש לא. אנשים שנולדו וחיים באי, יש להם חיים מאוד, מאוד צפופים, כי את יודעת, זה כמו קיבוץ קטן שאת לא יכולה לצאת ממנו בכלל. אי אפשר לקחת אוטו ולנסוע. כדי להגיע, לפעמים יש אי ושכדי לקנות תרופות, את צריכה להפליג שעה וחצי במעבורת לאי שכן כדי ללכת לבית מרקחת. אז יש לזה, זה לא כזה רומנטי, אבל לנו כמבקרים זה באמת גן עדן.
ואנחנו בכל זאת בתוכנית שעוסקת באוכל, ואני קוראת את התיאורים שלך בהארץ, במוסף גלריה, ויש שם לא מעט תיאורים של אוכל. מהי הארוחה הכי מופלאה שאכלת ביוון?
קודם כל, אני לא חושבת שזה במושגים של הארוחה הכי מופלאה. המושג הבסיסי הוא, וטוב שזה תוכנית על אוכל, כי אני ממש מתה לדבר רק על זה, את יודעת, על העניין של האוכל, כי הוא מאוד חשוב תרבותית, העניין של האוכל. התרבות היוונית היא התרבות הכי ים תיכונית, במובן זה שהמוצרים הם מאוד מאוד פשוטים, אבל מאוד טריים ומשובחים. תמיד יעשו לך אוכל על המקום. תמיד הירקות נורא נורא טריים, מאוד טובים. למלפפון יש ריח של מלפפון, לעגבנייה יש ריח של עגבנייה. אז אם אני מדברת על מה שאנחנו קוראים סלט יווני, וביוונית הוא נקרא חורייתיקי סלטה, סלט הכפרי. הוא בעצם סלט שחתוך גש עם בצל, וזיתים וגבינת פטה בחתיכות. אגב, גבינת פטה קוראים לה ככה, כי פטה זה חתיכה, זה פרוסה, זה גבינה שנמכרת בפרוסות. ואז את אוכלת הסלט הכי פשוט, עם שמן זית כמובן, את אוכלת הסלט הכי פשוט, הלחם שמביאים לך הוא טרי, הוא נאפה שעות אחדות קודם, הוא בדרך כלל עם קמח תירס, ואת אומרת, רגע, מה אכלתי? זה הדבר הכי פשוט בעולם, למה אני לא יכולה לשחזר את זה בבית? אבל אי אפשר לשחזר את זה בבית, אי אפשר לשחזר את הטעמים הכל כך מדויקים האלה, הכל כך פשוטים האלה, וזאת הארוחה בעצם הכי נהדרת. סלט יווני, לחם, שמן זית, זה פשוט דבר נפלא.
רגע, אנחנו אלומות, אנחנו שתינו פשוט נעשינו רעבות גם.
בצדק. תראי, יש המון, תראי, המטבח היווני הוא בסך הכל די בנאלי או די מונוטוני, הוא לא כזה שאת יכולה לאכול ולחפש עוד מסעדה ועוד מסעדה שעושה, הם תמיד יעשו פחות או יותר אותו דבר, קציצות קישויים, ממולאים כל מיני, הרבה מאוד סלטים, כל מיני, יש את הסקורדליה שזה שום, ויש את הצזיקי המפורסם שמשום הישראלים קוראים לו צזיקי, אבל שמו צזיקי, ושהוא שונה בכל מקום קצת וכן הלאה. אבל בסופו של דבר הוא לא משעמם בגלל הטריות והרעננות הזאת. ולידו יש את המטבח הטורקי, שהרבה יותר מתוחכם, הוא הרבה יותר רב טעמים. יש ויכוח בעניין הזה מה יותר טוב, אבל אני חושבת שהטורקים עוברים את היוונים במטבח שלהם, הוא הרבה יותר מגוונים. כך או כך, באמת, את באה גם ביוון וגם בטורקיה וגם בקפריסין. האוכל הקפריסאי אגב מנצח את כולם, כי הוא שילוב של כל הטעמים האלה. יש לו גם יוון וגם טורקיה בזורם לו, זורמים לו בדם. אז את באה ואת אומרת, לא, אני לא כל כך רעבה, ואת לא מבינה איך את אכלת כל כך הרבה. ואת לא מבינה, מה? לא היית כל כך רעבה.
אבל בכל זאת יש טברנות, ואני דווקא יצא לי להתקל בספר הקיץ היווני שלי, נדמה לי, על אמריקאי שנכנס לתוך טברנה ומתחיל לנהל אותה. והוא מספר שם דווקא החוויה יותר של מלכודת תיירים עם קופסאות שימורים עם דולמדס.
את מדברת על הקיץ של הטברנה היוונית שלי.
נכון, נכון.
הוא מתרחש באי לרוס. אנחנו, יש לנו השערה שאנחנו יודעים איפה זה בדיוק, אבל אני לא בטוחה שאני יודעת איפה זה בדיוק. יש מלכודות תיירים, תלוי באיזה איים, בלרוס בדרך כלל לא, מפני שלרוס היא לא כל כך מתויר. את יכולה לבוא למשל, אחד האיים שאני פחות אוהבת זה מיקונוס, את יכולה לבוא ובאמת יש אותו אוכל שאת אוכלי במקומות אחרים, אבל הוא איכשהו קצת יבש, קצת חסר טעם, הדג קצת עשוי מדי, והזה, ומסבר שפשוט כשנוחתים על מסעדה אלפי גרמנים ואמריקאים יום-יום, אז את לא יכולה, אז כבר לא
לתפל אותה באופן גרוע.
כן. כן, אבל דווקא לרוס, המקום הזה שמתואר בספר המצחיק הזה, שאגב זה ניסיון אמיתי שהיה לו, הוא באמת באמת התאהב בלרוס והחליט לפתוח שם מסעדה, והוא פגש את התאופילוס הזה, אני לא זוכרת איך קוראים לו, שהיה נוכל לא קטן, ולקח ממנו כל הזמן את הכסף. זו דווקא הייתה כנראה מסעדה טובה, זה לא הייתה מלכודת תיירים, המלכודת הייתה שלו כמערבי שמנסה איכשהו ללמוד לעשות עסקים עם יוונים, עם יוונים לא עושים. בואי נחזור רגע לאוכל, כי אני בדיוק עכשיו, כשאני הולכת לכתוב את הטור של החודש הבא, אני חושבת, ולא סתם אמרתי קודם טורקיה, כי יש דברים שהם כמעט אוניברסליים בים התיכון, באגן הים התיכון ובמזרח התיכון. הספר הנפלא ביותר שמתעד את כל את האוכל הזה, זה כמובן הספר המטבח היהודי מזרח ומערב, שמשום מה שכחתי עכשיו...
קלודיה רודן?
קלודיה רודן, כן, קלודיה רודן. וקלודיה רודן ידעה לאסוף מכל מתכון, לחתוך לרוחב של כל התרבויות של המזרח התיכון ושל אגן הים התיכון. ואחד המאכלים שאני מנסה להתמקד בו עכשיו, זה מה שאנחנו קוראים אורז בחלב, בערבית באמת קוראים לזה אורז בחלב, ואוכלים בכל ארצות ערב, יש את המאכל הזה של אורז שמבשלים אותו בחלב מתוק, וזה מין פודינג כזה, מין קינוח של סוף הארוחה.
זה אחד מתענוגות ילדותי, אני באה מבית טורקי, ואימא שלי הייתה מבשלת את זה בסיר.
עכשיו נגיע לטורקים, מיד נגיע ראש מדיניות, עכשיו נגיע לטורקים. כי בעיניי, ואני עשיתי מחקר ארוך וממושך על כל הנוסחים של האורז בחלב, יש את הירח המתוק האיטלקי, יש את הריזוגלו היווני שהוא מצוין, ואני יודעת לעשות אותו, מפעמים שם קינמון למעלה. אבל אז מגיעים לפסגה של הפסגה, והפסגה של הפסגה זה הנוסח הטורקי, והנוסח הטורקי נקרא סוטלאץ'. אני לפני כמה שנים הייתי באיסטנבול, ערכו אותנו משלחת של עיתונאים מכל העולם, ערכו אותנו משרד התיירות וכל מיני חשובים ואינטלקטואלים וסופרים וכולי, והיה סיור נורא נורא מעניין, ובסופו של הסיור קיבלתי את המתנה הכי יפה שאפשר היה לתת לי בעולם, וזה אוסף של כרטיסיות ודיסק של מתכונים טורקים. באמת לא יכולה להיות מתנה יפה מזו בעולם.
כתובים באנגלית אבירמה?
גם טורקית וגם אנגלית, וטורקית לצערי אני לא יודעת. יוונית עוד אני יכולה לקרוא מתכונים ולתרגם אותם, טורקית לא, אבל בצד השני של כל כרטיסייה יש את הנוסח האנגלי. ואני לקחתי על עצמי ללמוד איך עושים סוטלאץ', ואני מודיעה בחגיגיות שהנוסח הטורקי של פודינג האורז הזה הוא השיא של השיאים. הטורקים בדרך כלל משתמשים ב... את יודעת מה זה, מה שקוראים מסטיק, הגבישים
המספונים האלה. מסטיקה, כן.
לא, מסטיקה זה משהו אחר. המסטיקה זה משהו בטעם ששומר, שמשתמשים בכל מיני כינוחים. המסטיק זה מין גבישים כאלה ששרף קטנים כאלה, והם במקום לשים קורנפלור, הם שמים את זה וזה מאבא וממצק את הפודינג. מבשלים את האורז עם הסוכר. יש טורקים שמהדרין ואפילו טוחנים את האורז קודם, כמובן אורז עגול. בסופו של דבר, מה שעושה את הכינוח הטורקי להכי טוב מכולם, זה שהם שמים אותו בתנור וממש שורפים אותו קצת מלמעלה, ונוצר מין קרום כזה. זה פשוט מעדן שאי אפשר לעמוד בפניו. ואני, לאורך כל החוף של אנטליה, שזה גם אזור נפלא להפלגה, ואנחנו ממש עוד מעט נהיה בו, אורך כל החוף של אנטליה, כל מקום שנכנסתי למסעדה, טעמתי את הסוטלאץ' שלהם, עד שסימנתי לי מקומות מסוימים שהם אלופי הסוטלאץ'.
יש תחקירים שחייבים לעשות.
נכון, נכון, אמן.
וואו, גילית לנו סוד נפלא פשוט, אבל זה משעשע, כי הבאנו אותך לדבר על יוון, ותראי, אנחנו מדברות על הכינוח הטורקי בפסגת המונבלן.
אז אני רוצה להגיד לך שזה לא קורה במקרה. יוון וטורקיה שלובות זו בזו בקשר היסטורי מאוד ארוך, גם גיאוגרפי. אבל תסתכלי על קו החוף, מה זה אנטליה? מה זה האיים היוונים שאנחנו מדברות עליהם? כל הרוב האיים היוונים...
לחופי טורקיה.
בוודאי, מדובר במרחק שלפעמים הוא מרחק שחייה. בטח בסירה קטנה. את יודעת שבאי קסטלוריזו, שהאי האהוב עלינו, הכי קטן והכי קרוב אלינו לכאורה, כן? כשאמרתי לך 70 שעות, זה הפלגה מפה לשם. קסטלוריזו רחוקה מהעיירה הטורקית קש, מרחק של 3 מייל. האנשים של קסטלוריזו ביום שישי לוקחים את הסירות המנוע הקטנות ונוסעים לעשות שוק בקש. לא צריך לא דרכון, לא לחתים דרכון ולא שום דבר, הם בחוץ לארץ, כאילו. אבל זאת תרבות כל כך קרובה, ויחסים כל כך קרובים, והאוכל כל כך מושפע. אלה שותים אוזו, אלה שותים רקי. יש המון איבה והיסטורית ומלחמות וכיבוש וכולי. הם לא מורגשים ביחסי יום-יום, ובטח לא כשחיים כל כך קרוב. ולכן הדברים האלה מאוד מהולים זה בזה, גם כל הטעמים. את יודעת, אחת המנות הנפלאות ביותר שמגישים בכל מסעדה היוונית שמכבד עצמה, קוראים לה האימאם התעלף.
אימם בילדי.
וואי, אימם בילדי, זה האילם, האימה מתעלף. מה את חושבת, זה מנה יוונית? אז הם, תגידי להם, זה טורקים, יארגו אותך, אבל זה טורקים, מה נעשה?
וואו, זה שיעור מאלף. אבירמה, אנחנו יכולות לדבר איתך עוד שעות על כל המתוקים האלה ועל האוכל הטעים. תודה רבה.
בתיאבון.
תודה.
תודה, אבירמה גולן, וחג שמח.
חג שמח וטעים.
חג שמח.
Μου είπε μαντήσα πως για να σε βρω θα πρέπει φτερά να έχω και πως για να πιω απ' τα χείλη σου θάλασσες να ταξιδέψω και πως για να πιω απ' τα χείλη σου θάλασσες να ταξιδέψω Μου πει μαντήσα πως αν ήθελα μια ζωή να σε αγγίζω στην κακοκαιριά και στη μοναξιά αχ ποτέ να μη λυγίζω στην κακοκαιριά και στη μοναξιά αχ ποτέ να μη λυγίζω
אז אנחנו כאן בסרוויס, תוכנית האוכל היווני שלנו לחג הפסח, לחגים בכלל, ואנחנו רונה גרשון תלמי ושירי כץ איתי, ואנחנו הולכות לדבר, דיברנו קצת על הקשר הזה בין יוון לטורקיה עם אבירם הגולן, ועכשיו נדמה לי שנגלה עוד קשרים כאלה, כנראה אי אפשר לנתק. שלום לצדיק רפאל ממעדניית חיים רפאל בלווינסקי בתל אביב. שלום רב.
שלום וברכה.
אז אנחנו שמחות לדבר איתך, כי אתה, אפשר לומר שאתה והמשפחה והמעדניה, אתם מוסד של אוכל לכל דבר. האם זה בעיקר אוכל יווני, צדיק?
את הדגש אנחנו נותנים בעיקר על דברים שלמדנו ולימדה אותנו האימא, ומן הסתם זה דברים שקשורים ביוון. ו... היום אפשר לומר שהעולם נהיה קטן ואנשים קופצים לבקר ביוון לסופי שבוע שזה חמישי, שישי, שבת יוון מלאה בישראלים, והישראלים נחשפו לאוכל יווני, וכשהם חוזרים לארץ הם מחפשים את זה. ולנו יש תשובות לתת להם, אם זה במאכלים, אם זה במשקאות.
והמקור של אבא, של חיים רפאל זכרו לברכה, שבעצם הקים את המעדניה, ושל אמא, זה היה עירוב כזה של מה? של יוון ובלקן, של בולגריה? זאת אומרת, מאיפה היה בעצם אבא?
תראי, אבא היה קודם כל יליד סלוניקי. אמא הייתה ילידת קורפו. ואיך אבא תיאר את זה פעם, כשהוא הגיע לאקליט אחרי השואה, חוץ מהקורדיון שהיה תלוי לו על כתף אחת, ואשתו, שזו הייתה אמא, על כתף, על יד שנייה, לא היה לו כלום. היה בגדים שעליו, לא שפה, לא משפחה, לא מקצוע, כלום. והוא חיפש כל דרך להתפרנס. והוא התחיל את הקריירה שלו בדרום תל אביב, עם תלת אופנוע, כסבל, שהיה עושה משלוחים והובלות לכל מיני סיתונאי מזון. למד לאט לאט מאיפה קונים, והיה קונה, ממלא את הטלת אופנוע ומוצרים בלי לדעת למי הוא ימכור וכמה הוא ימכור, ובצורה כזאת לאט לאט עשה לו קליינטורה. אחרי שהוא ראה שהוא התבסס, קיבל הצעה מחבר טוב שלו לפתוח את המקולת, זו הייתה מקולת פה ברחוב לוינסקי, וכשהבסיס זה המסעדות שהוא הספיק לעשות לו שם, ובצורה כזאת התגלגלו במשך 11 שנה היו שותפים, עד שאני השתחררתי מהצבא, הייתי אמור ללכת ללמוד, ואז הוא ביקש ממני שאני אבוא לעבוד, לעזור לו, כי הוא החליט להתנתק מהשותף, ואם אני אבוא לעזור אז הוא ייקח את החנות, ואם אני לא אבוא לעזור אז הוא ימסור את החנות. ואני חשבתי שאני אבוא לשנה, אולי שנתיים לעזור לו, ונתקעתי פה מעל 50 שנה.
מה רצית ללמוד, צדיק?
משפטים.
משפטים?
כן, משפטים כשזה היה סחורה, לא כמו היום.
ונשארת במעדניה, וזה, אמרתי, זה מוסד, כי באמת, אתה יודע, אנשים מגיעים מכל קצווי הארץ כדי למצוא את הזן המיוחד של הזיתים שהביאו.
אבל באמת, מה בדיוק? איזה חומרי גלם מאוד מיוחדים אתם מביאים מיוון?
אנחנו קודם כל מביאים הרבה מאוד זיתים מיוון. אנחנו מדברים על עשרות קונטיינרים בשנה, שזה כמובן לא רק למעדניה. ההתחלה התחילה כשהבאתי בעיקר מוצרים למעדניה. במשך הזמן זה התפתח, אנשים ראו שהסחורות ייחודיות, טובות, מיוחדות, וככה נוצר שם לדברים האלה, והיום אנחנו מוכרים לבתי מלון, לסיתונאי מזון,
לחביות. אבל איזה סוגים למשל של זיתים, אני חייבת לטעום כשאני באה, אתה יודע, לעשות קנייה, איזה ממש מיוחדים ושווים?
יש את הטאסוס, שזה הזית המצומק שנושא את השם של אי. זה אי שלא רחוק מסלוניקי, ששם הזיתים האלה גדלים. יש את הקלמטה.
הם מאוד מפורסמים, כן. שחורים, גדולים, בשרנים.
ויש את הבשרנים האלה שנקראים וולו. עכשיו, כל הזיתים נושאים שמות של מקומות. למרות שבמשך הזמן מגדלים אותם גם במקומות אחרים. בשנים האחרונות יש פריחה גדולה מאוד של זיתים שמגיעים ממקום שנקרא חלקידיקי. חלקידיקי זה מי שמתבונן במפה של יוון, יראה שלוש אצבעות שנכנסות לתוך הים, לא רחוק מסלוניקי.
לשונות יבשות.
שלוש האצבעות האלה נקראות חלקידיקי. ומשם מגיעים הזיתים הבשרניים הגדולים, בעיקר זיתים ירוקים, שיש שמגלענים אותם, ויש שמוכרים אותם שלמים, ויש שממלאים אותם בשקדים ובשום ופלפל ופלפל חריף.
אבל יש באמת...
אלה זיתים שמגיעים מחלקידיקי.
ויש במעדניה, לא רק זיתים, צריך להגיד, יש שם את התרמה של ביצי הדגים הטעימי.
כן, את התרמה אנחנו עושים מביצים שמגיעים במקרה זה מטורקיה.
מטורקיה.
מדג שנקרא סזן. הדג הזה דומה מאוד לקרפיון, רק שהוא חי במים מלוכים, בניגוד לקרפיון שחי במים מתוקים.
ויש מרציפנים, ויש לה קרדות, ויש גבינות מכל מיני סוגים, יש מעדניה.
ממש לקרדה, ממש לקרדה, שכשאני נותן לבן אדם, אני אומר לו פעמיים ושלוש את המחיר, כי אני לפעמים מתבייש, המחיר כל כך גבוה, אבל יש אנשים שרוצים להיזכר בטעם הזה, ומדג שהיה אוכל של עני, הוא הפך להיות הדג של אלפיון עליון. מוכרים אותו ב-400 שקל לקילו.
ולמה זה? כי קשה להביא אותו? למה המחיר?
הדגה בטורקיה. דרך אגב, הדג הזה ייחודי לטורקיה. אין בשום מקום את הדג הזה, אולי מעט מאוד ביוון, מעט מאוד, אבל לא כמויות כמו שהיה בטורקיה. ובמשך שנים הם דגו בצורה לא מבוקרת. הם עם צצות ועם כאלה דברים, והם הרסו את הדגה.
והיום זה נעשה נדיר.
כשדיברנו על אקולוגיה.
ככה שהדג הזה למעשה הולך ונכחד.
אז הוא הופך להיות באמת דג לאלפיון העליון, כמו שאמרת יפה. אני רוצה לשאול אותך צדי, כי באמת הקשר הזה בין הבלקן, בין טורקיה שאתה מביא ממנה את הלקרדות, בין הזיתים שאתה מביא מיוון, זאת אומרת, זה קשר בל ינותק בעצם. כשעומדים במעדניה שלכם ומסתובבים ככה, ומסתכלים על כל שפע הסחורה, זאת אומרת, רואים את כל השפע הזה מכל המקומות. זה בל ינותק, נדמה לי.
לא הבנתי את ה...
זאת אומרת, זה קשר עדוק, זאת אומרת, אי אפשר להביא דברים רק מיוון, כי בעצם כל התרבויות האלה, בעצם האוכל נמצא אחת בתוך השנייה.
כן, אי אפשר לשכוח את זה שהאימפריה העות'מאנית שלטה במשך 500 שנה על כל הבלקן. והנושא של המאכלים נהיה מיקס כזה, שאתה יכול למצוא הרבה מאוד מאכלים של... תראה אותם בטורקיה שנמצאים ביוון, ומאכלים שנמצאים ביוון שתאכל אותם ביוגוסלביה או בבולגריה. ככה שהקשר הזה הוא לא יכול להיות מנותק, כי האימא של כל המאכלים האלה זו טורקיה, ולדעתי זה המטבח הכי טוב בעולם.
זה גם מה שאבירם אמרה לנו.
אני רוצה בכל זאת לשאול, כשאתה בא הביתה בסוף היום, מה אתה אוהב לאכול?
או, עכשיו את...
סושי.
קודם כל, אני בא ותמיד יש אוכל מוכן. האישה מבשלת, מכינה, אבל אם יש הרבה, יש סיבה לפעמים שאשתי כועסת עליי, אז זה הקטע הזה של האוכל. שעם כל זה שאני נמצא בחנות ומסביב לדברים האלה שאני מוכר, אני הרבה מאוד פעמים בבית מעדיף לאכול חתיכה גבינה טובה של המאירי, עם מלפפון טרי, וחתיכה עגבניה, או חתיכה קשקבל יווני, עם כמה זה תיק על המטה, וזה משגע את אשתי. אז למה הכנתי לך אוכל?
ומה היא הכינה?
מכינה, למדה מאימא שלי, למדה מאימא שלה.
את הקציצות קשה, מופלאות האלה. מהבחינה
הזאת אין לי טענות.
אז אני רוצה לשאול אותך לסיום, צדיק, אתם מעין, דיברת על זה שרצית ללמוד משפטים, ואני חושבת על זה שאתה שנים כבר במעדניה, וכבר זהו, אבא איננו, ואתה, הכל על כתפיך, אתה ממשיך הדרך. יש איזו משמעות תרבותית לדבר הזה? אתם מעין מרכז מורשת, מרכז שימור התרבות?
אפשר להגיד שכן, אבל אני חייב לציין פה ש... במשך הרבה מאוד שנים אני ניהלתי את זה, את המעדניה ביד רמה, והיום זה עושה את זה הבן שלי. הבן שלי שנושא את השם של חיים רפאל, את השם של הסבא שלו.
ממשיך את הדרך של סבא.
והוא למעשה מנהל היום את רוב הדברים של המעדניה. עכשיו ברגע הזה שאני מדבר איתכם ואני מדבר מהמשרד, אז החנות מלאה בלקוחות ש... עושים תקניות לחג, ואני מתעסק יותר, בואי נגיד, גם אני נמצא די הרבה גם במעדניה, אבל אני בעיקר עוסק בנושא של היבוא והמחירה הסיתונאית.
אז זהו, זה משפחתי, אה? זאת אומרת...
העסק הוא משפחתי, כן.
זה מדור לדור לדור. טוב, אז תשמע, טוב שאתם שם, וצדיק רפאל, מעדניית חיים רפאל בלווינסקי בתל אביב, תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה לכם וחג שמח.
חג שמח.
כל טוב.
אז אנחנו הולכות לדבר עכשיו, שירי, עם הבעלים של אולי המסעדה הוותיקה ביותר בישראל, אבל בטח אחת המסעדות היווניות הוותיקות, שלום ליונה נחמן מאולימפוס.
כן.
אתה בעצם היית ילד כשהמשפחה התחילה את המסעדה?
ההורים שלי שתיהם ניצולי שואה, שהוא עלה לארץ ב-46, וב-57 היה לו את בית קפה אריאנה ביפו, הוא היה שם שותף שנתיים, ואחר כך הוא נכנס שותף באולימפוס. אז מ-58 אבא שלי שותף במסעדת אולימפוס, עד נכון להיום, זה אני דור שני, והבן שלי דור שלישי.
אז אתה גדלת שם כילד?
אני כילד עזרתי להם אחרי הדלפק, כן.
יש המון סיפורים מיתולוגיים כאלה, משנות ה-70, על המסעדות היווניות. מה בעצם קרה שם?
מסעדת אולימפיה ומסעדת אקרופוליס, היו שותפים באולימפוס בשנות ה-50. ב-58 נפתח מסעדת אולימפיה, וחצי שנה אחרי זה אקרופוליס. אבא שלי נשאר ברחוב הקישון, שותף זה שהקים את מסעדת אולימפוס ב-1932, הוא נפטר ב-71. אני נכנסתי כעובד שהשתחררתי מהצבא בשנת 1969, עד היום.
מספרים שהיו כל מיני חברי כנסת, אנשי צבא.
כן, היו בהם, בדרך כלל היו בהם גם חברי כנסת וגם אנשי עסקים. שלום אליהו, שהיה לקוח קבוע אצלנו, והיה יפץ מבנק לאומי, והיה רקנלתי מבנק דיסקון. לא היו הרבה מסעדות בתל אביב. אז האחידות, אנחנו היינו אולימפוס ואקרופוליס ואולימפיה.
כולם באותו צומת רחובות, באזור של קרליבך?
לא, אנחנו ברחוב הקישון בדרום תל אביב,
והם פתחו, אוקיי.
הם פתחו ברחוב קרליבך וברחוב המסגרת.
האוכל שהגשתם אז הוא האוכל שאתם מגישים היום, יונה?
אותו דבר, וכמובן כל פעם דברים חדשים.
מה למשל חדש? תן לנו דוגמה.
אני עושה היום שזיף ממולה עם בשר ושקידים, עטוף בבשר מאושן. אני עושה לפעמים קרובית ממולה. אבל כעיקרון כל האוכל נשאר אותו דבר מאז, אותו הטעם, אנחנו לא משנים, אנחנו הטבחים, אין לנו טבחים.
אתה עצמך עוד מבשל במטבח?
אני, כן, ואני מכשיר את הבן שלי, שהוא עוד דור אחד, כבר 15 שנה הייתי. אף פעם באולימפוס לא היו טבחים, בגלל זה הטעם נשמר אותו דבר.
ההצלחה הגדולה של המסעדה, באמת שבאו לכם הרבה פוליטיקאים והרבה אנשים, הייתה גם בגלל האירוח שלכם, זאת אומרת, מה ההורים שלך בעצם העבירו לך על מסעדנות? מה הסוד הזה ש...
לתת ללקוח להרגיש כאילו בבית.
וזה מהרגע שהוא נכנס בעצם, אתה מערך אותו?
מהרגע שהוא נכנס, עד ברגע שהוא יוצא, הוא מרגיש בבית.
ואתה מכיר את הלקוחות באופן אישי?
אני כבר מאכיל דור שלישי.
דור שלישי מארחים. אתה חוזר לפעמים ליוון?
אני נוסע הרבה ליוון, אני אוהב את המוזיקה, אני גדלתי על המוזיקה, לאתונה במיוחד, וסלוניקי, שההורים שנולדו.
כשאתה נוסע לאתונה או לסלוניקי, יש לך כבר את המסעדות הקבועות שאתה הולך אליהן?
קבוע לא, אבל בדרך כלל אני אוכל באזור של אומוניה, איפה השוק שם. שם אתה מדרחוב, יש כמה מסעדות טובות שם. יש בשוק הבשר בפנים, שזה בזמנו עשה לזה כתבה, זה מהטלוויזיה, אהרוני.
אהרוני, כן.
הוא עשה לזה כתבה, שם יש להם מרקים מאוד טובים, במיה. השאר אני אוכל איפה שאני מזדמה, איפה שאני נופל.
איפה שאתה נופל? למה אתה הכי מתגעגע אצל ההורים שלך?
ההורים שלי, למה אני מתגעגע? על איך אנחנו רוצים לשמר את הלדינו. אנחנו מדברים, אני גדלתי על הלדינו. הם היו מדברים יוונית סודות. שאני מבין כמה מילים, לא בשביל להסתדר, אבל לדינו אני יודע טוב מאוד. ההוואי של הסלוניקאים זה היה הוואי משהו אחר לגמרי.
הבן שלך מדבר לדינו?
הוא היה בדרום אמריקה, שנה אחרי שהשתחרר מהצבא, אז הוא יודע קצת קסטיליאנו, לא לדינו בדיוק. אני לא יודע אם עוד דור אחד זה ישמר השפה.
כן.
זה לא כמו היידיש בברוקלין, שכולם מדברים שם היידיש, הדתיים. אצלנו זה בעיה, לדינו.
והמתכונים נשארים?
המתכונים, כן, כל הזמן.
יש אותם כתובים? יש לך ספר כזה של
מתכונים? בראש, בראש.
בראש הכל, בראש.
הכל בראש.
ואנחנו יודעים שזה ימים קשים למסעדות, המון מסעדות נפתחות, נסגרות. איזשהו אולימפוס, ואנחנו מאחלים לך שתמשיך ככה, נשארת בנוף כל הזמן, עם עליות וירידות, ועברו מפה ועברו משם, אבל אתם תמיד שם. ואני חושבת שזה באמת קסם.
נכון, ביחודית שעכשיו עם הרכבת, בדיוק דבוק אליי, זה הרכבת הקלה שחופרים שם.
ממש על המסעדה שלכם.
כן, מסתדרים מאחורי החפירות. בקר לי בה,
כן, מול בית מעריף.
ובכל זאת מסתדרים, יונה?
כן.
ממשיכים לקום בבוקר ולהכין את האוכל היווני.
משהו אחר אני לא יודע לעשות. אבא שלי זכרונו לברכה בזמן, הוא אמר לי, תעשה מה שאתה יודע הכי טוב. אז זה מה שאני יודע הכי טוב, בך.
אז אולימפוס, אלה היסודות של האוכל היווני בישראל. המון המון תודה על השיחה הזאת, יונה נחמן, ושנראה אתכם עוד הרבה שנים בנוף הישראלי.
תודה רבה לך.
תודה, להתראות, חג שמח.
ביי, חג שמח.
אז שירילה, אנחנו בסוף התוכנית עומדות להיפרד מהחופשה הקטנה הזאת שלקחנו לנו ביוון.
היינו צריכות קצת יותר, אבל זה מה שהיה.
נכון, שעה זה גם טוב, זה קרוב.
זה לא מעט.
באנו, חזרנו, זה לא מעט.
ואכלנו הרבה ושתינו לא מעט.
כן, רצינו לדבר עוד קצת על אלכוהול, אבל בסוף לא יצא על כל משקאות האניס הנהדרים. שמענו לאורך הדרך מרוענים קצת שיקורים גם, ודיברנו על האוכל הטעים של יוון, ויוון זה באמת גם הנופים, זה השילוב הזה של הכל.
ושל הבת נפש.
אני סיפרתי לך על מטאורה, שראיתי אותה כשנסעתי ביוון. מטאורה היא מנזרים, הם מנזרים שתלויים על ההרים במרכז יוון, וישנם שם לא מעט נשים ישראליות, זה מנזרים של נשים ברובם, לא רק, שנוסעות לשבועיים, שלושה, קולפות תפוחי אדמה, מלפפונים, מנקות את הגינה, את החצר, וישנות שם כמה שבועות, וזה אחד מהמקומות החלומיים, זאת אומרת, אני הבטחתי לעצמי שיום אחד אגיע לשם, אני מאחלת גם לך, אם רק תרצי, וחג שמח.
חג שמח. והמון חירות, המון.
המון חירות והמון אוכל טעים בחג. תודה רבה, שירי קץ.
תודה, רונה.
תודה גם לאלן ג'ונוב ולעירה וקסלר שהיו איתנו כאן באולפן. אני רונה גרשון, אתם בכאן תרבות איתנו. תודה שהייתם כאן וחג שמח.
All I see thimizun Apla yagapimena Pragmata δικά σου καθημερινά σαν να περιμένουν κι αυτά μαζί με μένα να'ρθεις κι ας χαράξει για στερνή φορά Όλη μας η αγάπη την κάμαρα γεμίζει σαν ένα τραγούδι που λέγαμε κι οι δυο πρόσωπα και λόγια και το όνειρο που τρίζει σαν θα ξημερώσει τι θα αναλυθινώ όλα σε θυμίζουν απλά κι αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά
Μόνος μου sopa que no
demasiada
que tonero putri
que tonero putri
san sexy me rose quizá la απλά κι αγαπημένα
πράγματα δικά σου.